השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק א' פעם מציע באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. הלימוד היום לילוי נשמת רב יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. באתר הוספנו היום מערכת של תרומות ונתינת חסויות מאוד מסודרת, נשמח עם כל מי שיכול ורוצה לעזור לנו להיכנס לשם. גם הדף של היום ממשיך את הנושא שדיברנו עליו בדפים האחרונים, שזה היתר הפועלים לאכול מהתבואה או מהפירות של בעל הבית בזמן שהם עובדים שם, ולא תחסום שור בדישו, וראינו כבר שיש קשר הדוק בין שני נושאים. אז נושא ראשון, אנחנו 5 שורות לפני סוף צדיק עמוד ב', איתמר, האם חסימה בקול נחשבת חסימה או לא שלוקים עליה? כלומר, הוא לא חסם אותו בכוח או פיזית, הוא רק כל פעם שהשור רצה לאכול, הוא צעק עליו ואז השור לא אכל. לפני שנראה את הדעות, נקדים קודם את העקרונות. בשביל לומר שלא לוקים על ידי חסימה בקול, בדיבור, צריך להניח שני דברים. קודם כל צריך להניח שלאו שאין בו מעשה לא לוקים עליו. דבר שני, צריך להניח שדיבור באמת לא נחשב מעשה, לכן אי אפשר ללקוט פה. עכשיו, מי שיאמר שכן לוקים, הוא לא חייב לחלוק על שתי הנחות, מספיק לו שיחלוק על אחת מהן. כלומר, הוא יכול לומר, נכון, צריך מעשה, אבל דיבור כן נחשב מעשה. אפשרות שנייה לומר, זה שהוא יסכים שבאמת דיבור לא נחשב מעשה, אבל לא צריך מעשה בשביל ללקוט. אז זה ההקדמה. עכשיו נראה את זה בפנים. ריש לקיש אומר שלא לוקים, אז ריש לקיש מניח שצריך מעשה ודיבור לא נחשב מעשה. רבי יוחנן אומר לוקים כי דיבור כן נחשב מעשה. הגמרא אחרי זה מקשה על ריש לקיש ממשנה ששם רואים שלוקים על דיבור. אז הנה אתה רואה שדיבור נחשב מעשה כמו רבי יוחנן. דוחה הגמרא ואומרת לא, יכול להיות שדיבור לא נחשב מעשה, והמשנה שם סוברת שבכלל לא צריך מעשה בשביל ללקוט. כלומר לוקים גם עליו שאין בו מעשה, ואז לא קשה על ריש לקיש. עכשיו רק נראה מה מדובר שם. המשנה שם מדברת על תמורה, אדם שמחליף בהמה קדושה אחת בבהמה אחרת, זה אסור, ושתי הבהמות נשארות קדושות, והמשנה אומרת שגם לוקים. אז בהתחלה אמרנו שזה קשה על ריש לקיש, ולמסקנה זה לא קשה כי זה כרב יהודה שהוא סובר שגם עליו שאין בו מעשה לוקים. אמנם לא כל המשנה כרב יהודה, כי בהמשך יש משהו שרב יהודה לא יסכים איתו, כי לפי המשנה יורש יכול להמיר את הבהמה של אביו שנפטר, ולפי רב יהודה לא, אבל בעניין הזה של האם לוקים, זה כן כרב יהודה. אנחנו עוברים לסוגיה הבאה. אנחנו שורה תשיעית בעמוד א', תנו רבנן. אדם שכר פרה והוא דש בה והוא חסם אותה. אז הוא קודם כל לוקה על זה שהוא חסם. אבל מחדש את הברייתא, הוא צריך לשלם לבעלים של הפרה את התשלום או באוכל על מה שהוא לא הכיל את הפרה. כלומר, כמה שראוי ללאכול או כמה שהוא צריך להכיל את החמור. והגמרא שואלת, הרי יש דין שלא לוקים ומשלמים. כמו שיש קימלי בדרבה מיני, שאתה לא מת וגם משלם ולא מת וגם לוקה, אז אתה גם לא לוקה וגם משלם. אז למה פה הוא משלם? נראה שלושה תירוצים. תירוץ אחד הכי פשוט אומר רבי, כאן זה לפי רבי מאיר, שהוא אומר שכן לוקים ומשלמים. זה פותר את כל הבעיה. אבל אם לא נלך לפי רבי מאיר, עדיין יש שני תירוצים. רב אומר שמדובר פה שהוא רוצה לצאת ידי שמיים. אנחנו הולכים פה לפי תוספות. כלומר, גם כשאנחנו אומרים שלא לוקים ומשלמים, זה לא שהחוב נמחק. החוב קיים, רק שבית דין לא יכול להכריח אותך לשלם. אבל החוב קיים, אז מי שרוצה לצאת ידי שמיים, כן ישלם. ועל זה אמרה את הדמרה. הוא מוכיח את זה מאתנן. אתנן זה התשלום שאדם נותן לזונה, ואפילו אם הוא בעל אמו והוא צריך לשלם לה, אז כיוון שהוא חייב מיטה אי אפשר להכריח אותו לשלם לה, כי יש קימלי בדרב המיני, ובכל זאת אם הוא כן שילם לה, אז הכסף הזה נחשב אתנן. כלומר זה לא שהחוב נמחק, עדיין הוא חייב לה, ואם הוא ישלם לה זה עדיין נקרא אתנן ואסור להביא איתו קורבן למקדש. אז זה ראיה שהחוב לא נמחק גם כשיש קימלי. אז זה היה תירוץ שני. נחזור עכשיו לשאלה שלנו, למה משלם ולוקט. תירוץ שלישי, רב פאפה אומר שבכלל אין פה בעיה, כי שני החיובים לא קרו באותו זמן. הוא התחייב לשלם על האוכל של הבהמה ברגע שהוא משך את הבהמה בסחירות, והוא התחייב במלכות רק שהוא חסם אותה, לכן אין פה סתירה בין הלוקה ומשלם, והוא עושה את שניהם. ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה בערך באמצע העמוד. אמר רב פאפה. רב פאפה מספר שהוא אמר שתי הלכות לבני ביתו של רב פאפה בר אבא, אחת מהם הייתה נכונה ואחת מהם הייתה חומרה. ההלכה הראשונה היא שאסור לעשות לחם שהוא לא פרווה, כלומר אסור לערבב בעיסה על החלב, וגם אסור שהתנור יהיה בשרי, ככה ברייתא גם כן מוסיפה, כי אנשים יהיו רגילים שלחם הוא פרווה, ואנחנו חוששים שהם יאכלו את זה בטעות עם חלב או בשר. הדין השני שהוא אמר להם קשור לכלאיים בבהמה. אסור להרביע מין על שאינו מינו בכלאיים, בהמתך לא תרביע כלאיים, והנושא של הסוגיה עכשיו מכאן ועד המשנה בעמוד ב' הוא עד כמה הפעולה הזאת צריכה להיות ישירה, או שאסור גם אם זה נעשה בעקיפין. כנראה שזה הקשר לסוגיה הקודמת, שגם שם בלא תחסום דיברנו על עד כמה החסימה צריכה להיות ישירה או אפילו עקיפה. אז פה בכלאיים אנחנו נראה שיש ארבע דרגות שעליהם נדבר. הדרגה הכי חמורה, ששם ברור שזה אסור מהתורה, זה שהבעלים ממש מכניס כמכחול לשפופרת. זה פעולה הכי ישירה שיכולה להיות, וזה ברור שאסור. דרגה מתחת, שהוא לא מכניס כמכחול לשפופרת, אבל הוא אוחז בבהמה תוך כדי הבעילה. דרגה מתחת, שהוא לא עושה כלום, הוא רק הכניס אותם ביחד לדיר, והם מעצמם נבלו. דרגה עוד יותר מתחת, הוא הכניס אותם ביחד לדיר, וגם יש עוד בהמות שם שהם כן ממין אותה הבהמה. אז יותר סביר שהם יבעלו למינם, והם נבלו שלא למינם. אז זה ארבע הדרגות. עכשיו צריך לברר באיזה דרגה אסור, באיזה דרגה מותר. הדין האמיתי הוא, אומר שמואל, שרק בדרגה הכי חמורה זה אסור. כלומר, רק אם אתה מכניס ממש כמכחול לשפופרת. אבל לאחוז בהם, ובטח שרק להכניס אותם לדיר ביחד, זה מותר. אז זה הדין האמיתי. אבל גם רב פאפה וגם רב אשי בעמוד הבא החמירו, כי לא רצו שאנשים יערימו ויעשו כלאיים, והם יגידו, לא, זה קרה לבד, פשוט הם היו ביחד בדיר. לכן הם אוסרים בכלל להיות בדיר ביחד. רב פאפה אמר שאסור שיהיו בדיר ביחד. רב אשי החמיר עוד יותר ואמר, אפילו אסור בדרגה הכי קלה, שיש שם עוד בהמות ממינם, עדיין אסור. כלומר, אסור בכלל שיהיו ביחד באותו דיר, אפילו שיש עוד מינים. אז זה הדעות בסוגיה. עכשיו, מקשה רווח דבוי ברעמי על שמואל מברייטה. אמרנו ששמואל אמר שאסור רק כשאתה ממש מכניס כמכחול לשפופרת, ובברייטה משמע שאסור גם אם אתה רק אוחז. מה כתוב בברייטה? בתורה כתוב, בהמתחה לא תרביע כליים. הברייטה אומרת, אם היה כתוב רק בהמתחה לא תרביע, אז היינו חושבים שאפילו במין במינו אסור לאחוז אותם כשהם נבלים, אולי משום הרהורים רעים. אחרי שכתוב כלאיים, אז אנחנו יודעים שרק בכלאיים אסור לאחוז, אבל במין במינו מותר לאחוז תוך כדי שהם נבלים. אז מה רואים? שבכלאיים אסור לאחוז. אז איך שמואל אמר שמותר לאחוז ורק אסור כמכחול לשפופרת? עונה הגמרא, כאן כשהברייטה אומרת לאחוז, באמת היא מתכוונת כמכחול לשפופרת. היא רק משתמשת בלשון נקייה. אבל באמת לאחוז מותר. ואז אם בכלאיים אסור רק כמכחול לשפופרת, אז במין במינו מותר אפילו כמכחול לשפופרת. ובאמת מיד הגמרא מביאה את רב יהודה שבאמת אומר את זה לגבי מין במינו, שמותר כמכחול לשפופרת, ולא חוששים להירורי עבירה כי הוא טרוד במלאכתו. גם כאן רב אחדבוי ברעמי מביא את אותה הברייתא ומקשה, ושוב הגמרא מתרצת שמה שהברייתא אמרה חיזה הכוונה היא כמכחול לשפופרת, ובמין במינו אפילו מכחול לשפופרת מותר. ובזה סיימנו את הסוגיה, הגענו למשנה. במשנה הזאת ובמשנה הבאה אנחנו חוזרים קצת לדיני פועלים שמותר להם לאכול בשדה של בעל הבית. תנקמה אומר במשנה שזה לא משנה במה הוא עובד, אם הוא עובד בידיים, ברגליים, בכתף, כי תבוא בקרם ריחה, כל מה שאתה עובד. אבל רבי יוסי ברבי יהודה מחדש שזה דווקא אם הוא כמו שור, כי כמו שאמרנו כבר השווינו הרבה פעמים בין שור לבין פועל, שזה דווקא אם הוא עובד גם בידיים וגם ברגליים. על זה שואל רבא ברבונה, האם הדרישה של רבי יוסי ברבי יהודה היא שהשור פשוט יפעיל את כל מה שיש לו, ואז למשל אבז או תרנגול, אם אני משתמש בהם לדישה, להם אין ידיים רק רגליים, אז זה גם נחשב, וגם בהם יהיה דין שלא תחסום שור בדישו, או שצריך בדווקא ארבע, גם ידיים וגם רגליים, הגמרא נשארת בזה בטקו. עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את רבא ברבונה, מביאים עוד דין, הרעיון שפועלים יכולים לאכול זה דווקא בדבר שבו הם עובדים. לכן אם הבאתי פועלים בשביל לדרוך ענבים בגת, אז בהתחלה הם יכולים לאכול רק מהענבים, כי הם עדיין לא עבדו עם יין, אפילו שיש שם יין. ברגע שהם התחילו לדרוך לפחות שתי וערב, אז הם כבר יכולים גם לשתות מהיין. והגענו למשנה הבאה, גם המשנה הזאת היא בדיני פועלים, מאוד דומה למה שהרגע אמרנו, אומרת המשנה, מותר לו לאכול בדבר שבו הוא עובד. אז אם הוא עובד בתאנים, אסור לו לאכול ענבים, ולהפך, מה שכן, נניח שהוא עובד בענבים, מותר לו להתאפק מלאכול את הענבים פה, ולחכות שהוא יגיע לענבים יותר טובים ולאכול אותם שם. אז זה דין ראשון של המשנה. דין שני, למרות שהרגע אמרנו שאוכלים דווקא תוך כדי העבודה בדבר שבו עובדים, יש תקנה מיוחדת שדווקא עדיף שיוכלו בין העבודות, למשל בהליכה או במעבר משורה לשורה, בשביל לחסוך שזה לא יהיה לחשבון בעל הבית, שזה סוג של השבת עבדה. אז שוב, אמרנו במשנה, אם אני עובד בענבים אסור לי תאנים, מצד שני, אם אני עובד בענבים אני יכול לחכות עד שנגיע למקום אחר ולאכול שם את הענבים היותר טובים. הגמרא שואלת, האם מותר לי כשאני עובד בענבים פה לא לחכות, אלא לקחת עכשיו ענבים משם ולאכול אותם פה? עכשיו, הגמרא מניחה שהשאלה הזאת היא לא רק לגבי פועל, אלא גם לגבי לא תחסום שור בדישו. אז קודם כל לגבי לא תחסום שור בדישו, ממציאות חייבים לכאורה לומר שהוא יכול לאכול גם ממשהו שהוא לא עובד בו כרגע. כי מציאותית השור לא יכול לאכול את מה שהוא עכשיו עובד בו. אומרת הגמרא, לא, אולי באמת אסור לו ממשהו אחר, וכאן יש זמורה מאוד ארוכה ואת זה הוא אוכל. אז את הראייה הזאת דחינו. עכשיו נראה דיוקים מהמשנה. דיוק ראשון, אמרנו במשנה שאסור לי לאכול, כשאני עובד בתיינים, לאכול ענבים. אבל משמע שכשאני עובד בענבים לאכול ענבים אחרות, זה כן מותר. אחרת המשנה הייתה מחדשת אפילו את זה שאסור. אז הנה ראייה שמותר. דוחה הגמרא, לא. כאן במשנה מדובר שהתיינים והענבים ממש צמודים, ואני עובד נגיד בענבים, אני צריך להזיז את התיינים קצת בשביל לחתוך את הענבים, ובכל זאת אסור לי לאכול מהתיינים, אבל במצב הזה, אם יהיו לי ענבים וענבים, אז באמת יהיה מותר. אבל מכאן אין ראיה שמותר לקחת גם ענבים שהם לא פה איפה שאני ממש עובד. ראיה שנייה מהמשנה, אמרנו במשנה שהוא יכול להתאפק עכשיו ולאכול ענבים כשהוא יגיע למקום עם ענבים יותר טובים. אבל הרי אם מותר לו לקחת עכשיו ענבים משם ולאכול אותם פה, אז למה שיתאפק? שילך ויקח ויוכל פה. אלא מכאן ראיה שאסור. דוחה הגמרא ואומרת לו, יכול להיות שבאמת כן מותר לו ללכת ולקחת. אז למה הוא צריך להתאפק? כי אסור לו ללכת על חשבון הזמן של בעל הבית. והשאלה שלנו היא כשזה לא על חשבון של בעל הבית, האם מותר או אסור. ראיה אחרונה מהמשנה, אמרנו במשנה שהם צריכים לאכול תוך כדי עבודה ולא בהליכה ממקום למקום בשדה, אבל בכל זאת בסוף התירו בגלל שזה דווקא טוב לבעלים, זה חוסך זמן לבעלים. אבל מן הדין בהליכה אסור. עכשיו יש שתי אפשרויות להבין את ההליכה ממקום למקום תוך כדי עבודה. אפשרות אחת זה שהיא נחשבת חלק מהעשייה, אפשרות אחרת שהיא לא נחשבת חלק מהעשייה. עכשיו אם היא נחשבת חלק מהעשייה, ואתה אומר שאסור לו לאכול בזמן הזה, אז רואים שאסור לאכול כשאתה עושה עשייה אחת ממשהו מעשייה אחרת. אז פשטנו שאסור. אבל אם נאמר שההליכה לא נחשבת עשייה, אז אולי דווקא בזה אסור, כי ההליכה היא לא חלק מעשייה. אבל מעשייה אחת לעשייה אחרת, כמו מענבים פה לענבים שם, אז זה כן יהיה מותר. אז יש שתי אפשרויות. עכשיו בגמרא יש שתי כדאמרי. כדאמרי ראשון מתחיל בהנחת יסוד אחת, ואז דוחים להנחת יסוד השנייה. כדאמרי שני מתחיל בהנחת יסוד השנייה, ודוחים להנחת יסוד הראשונה. רק נגמור את הכמה שורות בצדיק ב' עמוד א' עד המשנה. כתוב במשנה שגם בחמור עדיף לנו שהחמור יאכל תוך כדי הפריקה ולא תוך כדי העבודה. הגמרא שואלת איך היא יכולה לאכול תוך כדי, הרי היא כבר לא ליד התבואה. אומרת הגמרא שהיא אוכלת מהגב שלה, וזה מותר מלבד שלא ייתן לה ממש בידיים. עד כאן.